קשת, כל שידורי תורה. יום שני, שיעור בפרשת השבוע, שיעור יינתן היום על ידי הרב דוד נתיב.
שלום שלום. היום בפרשת בו נוכל לראות את סיום מהלך המכות. להזכירכם, סיפור הופעת משה לפני פרעה, ובכלל הגעתו למצרים, נועדה לעמוד מול שני מישורים. המישור האחד הוא המישור של לדבר עם בני ישראל, כדי לשכנע את בני ישראל לצאת ממצרים. אל נשכח שהמציאות הלאומית לא הייתה כזו שהפגינו כל היום שלח את עמי. עם ישראל היה נתון בשיעבוד מר במשך כמאה שנים, ובמשך אותם מאה שנים הוא לא היה פנוי לפעילות ליציאת מצרים. זאת הייתה מציאות בלתי נתפסת ובלתי אפשרית. ועל כן, אחד המוקדים שאליהם משה היה שלוח לזקני ישראל ובאמצעותם לעם כולו. הקטע הזה נתקע לאחר המפגש הראשון, כאשר משה הכביד, כתוצאה מהמפגש עם פרעה של משה, פרעה הכביד את העבודה, וכתוצאה מכך מערכת היחסים השתבשה ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. באמת, מתחילתן של המכות ועד פרשתנו, לקראת סוף המכות, לקראת מכת בכורות, אנחנו לא מצאנו בכתובים שום קשר ישיר בין משה ובין בני ישראל. מאידך, המוקד השני שאליו צריך לפנות משה בדבריו הוא פרעה ומצרים. אכן, לא די בכך שבני ישראל יחפצו לצאת ממצרים, הם צריכים לקבל רשות מפרעה. וכאן מוקד שני של פעילות ושל עשייה, כדי לשכנע את פרעה ואת המצרים שישחררו את בני ישראל לעזוב את מצרים. אמנם, הדו-שיח התנהל כל הזמן במישור של נלכה דרך שלושת ימים ונסבחה להשם אלוקינו. לא דיברו בפירוש על הליכה טוטלית, למרות שהדברים היו ברורים הן לבני ישראל והן לפרעה. הסיבה לכך פשוטה, כי אילו הוצגה לפרעה דרישה מוחלטת כזו, הוא לא היה מסוגל לעמוד בה, והיה פה גם סירוב חד משמעי בהקשר הזה. סירוב שכתוצאה ממנו הם היו יכולים לא להיענות, והייתי אומר במידה מסוימת של צדק. הדבר הזה בעצם יצר איזשהו קושי שאי אפשר היה להניש אותו, כי דרישות בשמיים אי אפשר להניש עליהם. אבל לתת לעבדים להסתובב שלושת ימים ולסבוח, זאת דרישה לגיטימית גם במשטר של עבדות, קצת חופש פולחן, קצת חופש דת, בהחלט רלוונטיים. והעיקשות שלו, שלא לקיים גם את אלה, על כך נענש. התהליך הזה של עמידה מול פרעה היה תהליך מדורג. מלכתחילה אמר פרעה למשה, מי השם אשר אשמע בקולו? ועל כן מגמתן של המכות כולם, לאורך כל הדרך, הייתה להוביל אותם ולהוליך אותם להכיר וידעו כי אני השם. וידעו כי אני השם בקרב הארץ. בניגוד למצרים שראו בכוחות הטבע ובאיתני הטבע השונים אלוהויות. ובשעה שהקדוש ברוך הוא נפרע מאומה, נפרע מאלוהי התחילה, הרי המכות השונות בעצם פגעו בתשתיות ובהוויה הקיומית של המצרים. והייתה פה אמירה מאוד חשובה, שלא האלוהיות השונות, לא היאור מחד ולא השמש שהוקטה במכת חושך לקראת סוף הדברים, לא אלה הם שליטי העולם ולא מהם שואבת המציאות את הקיום, אלא מאל אלוהי ישראל. והדבר הזה בא לידי ביטוי בסדרה ארוכה של מכות שעניינם היה להראות שהקדוש ברוך הוא מושל בכל רובדי המציאות, בדומם, בצומח, בחי ולבסוף גם באדם. המכות החלו מן התשתית, מן המים שהפכו לדם, והמים והדם הם נוזלי הקיום בהוויה, בטבע, אם בחי, אם בטבע, בלי מים, בלי דם, אין קיום. הייתה פה גם רמיזה מסוימת על כל הבן היאור התשליחו ועל שפיכת דמם של הישראלים במים. מכות בעצם באו להראות שמי ששולט במציאות הוא הקדוש ברוך הוא. הוא שולט ביאור, הוא שולט בבעלי החיים שעוברים מן היאור ליבשה, צפרדעים. הוא שולט בכינים, בבעלי חיים יבשתיים קטנים. הוא גם שולט בבעלי החיים הגדולים יותר, במכות הבאות, בערוב, בדבר. הוא גם זה שמכה את הצומח ושולט בכל אלה באמצעות מכת הברד. ואנחנו יודעים גם בהמשך עם המכות הנוספות שבהם אנחנו בעצם עולים ומקביהים. את המכות הראשונות היכה אהרון. היו אלה מכות שנגעו יותר לרובד הארצי. ככל שהמכות מתקדמות בסדר ההתרחשות, אנחנו מוצאים שהרובדים עמוקים הם גבוהים יותר, שמימיים יותר. כשהטילו את האפר, את הפיח, כלפי מעלה, לגבי השכין, הרי השכין הזה כבר, היה לו כבר משהו שהיה כבר באוויר. כך היה המשך גם כן במכת הברד, שבא מלמעלה למטה, הוא כבר בא מהחלל, מהאוויר, והוא יקע את כל הגורמים היבשתיים. לאחר מכן יש לנו את מכת הרבה, שמצד אחד יצר חושך, מצד שני בעלי חיים שבגיעים בכמות אדירה, מעופם באוויר, והם מחלים את כל היבולים, את הצומח, ופוגעים פגיעה אנושה בכל מי שנצרח לקיומו, לצומח, החי והאדם. מכת החושך, היא כבר מכה שממש קיבטה את השמש. והשמש היה אלוהי מצרים, כפי שאנחנו מכירים, גם מתוך המקרא, גם מתוך הממצא הארכיאולוגי. אלוהי מצרים היו, האל הראשי היה רה, שהוא היה השמש, האל המצרי המרכזי, בתוך אותם מכלול של כוחות טבע שהפכו אותם לאלוהים. והנה גם בו, גם אותו מכה הקדוש ברוך הוא. את המכות האחרונות היכה משה. ככל שהמכות הפכו להיות יותר מרוממות, פחות קבועות לקרקע, הרובדים הפכו להיות יותר גבוהים, יותר נעלים, יותר מרוממים. הרי משה היה הגורם שגרם להקעתם, כאשר השיא היה במכת בכורות, שבו בעצם הקדוש ברוך הוא מודיע את שליטתו המוחלטת לא רק על איתני הטבע ועל היצורים השונים ועל בעלי החיים ועל הצומח ו על החי, אלא גם על האדם. המכות הללו בעצם הבירו בתוך תהליך מתמשך לפרעו ולמצרים, שהקדוש ברוך הוא האלוקים. עשו היכרות מי הוא האלוקים. האלוקים הוא זה ששולט בכל, הוא מהווה את הכל, הוא מחיה את הכל, שלב אחרי שלב. גם המסע הוא מתן. בהתחלה הוא נאות אחרי כמה מכות, לאחר שהוא ניסה לתת התנגדות באמצעות החרטומים, שבשלב מסוים במכת הכינים כבר הודיעו אצבע אלוהים והתייאשו מלתת אלטרנטיבית, כפי שנתנו באות של המטה, שגם הם השליחו מטות, ברצון להכות גם הם דם, ביכולת שלהם ליצור צפרדעים, החרטומים הרימו ידיים בשלב מוקדם. ולאט לאט פרעה התחיל להבין, והוא היה מוכן בהתחלה לשלח רק את הגברים, אחר כך גם את הנשים, אחר כך להשאיר רק את הצון. כל פעם הוא רצה להשאיר משהו כדי להשאיר עצמו עוגן שתבטיח את שיבתם של עם העבדים הזה שיצא לסבוח. אבל משה רבנו התעקש, ו גם לאחר כל המכות, לאחר מכת הברד, עבדיו כבר צועקים, אתם תדע כי עבדה מצרים, ועד מתי יהיה לנו זה למוקש, ומחזירים את משה ואת אהרון אל פרעה, ואומר, לכו עבדו את השם אלוהיכם, מי ומי ההולכים? משה מתעקש, בנערינו וזקנינו נלך, בבנינו ובנותינו ובצעירינו ובבקרינו נלך, כי חג השם לנו. אז פרעה אומר, לכו נא גברים, ואחר כך הוא לאט לאט מוותר, ולאחר מכת החושך הוא מסכים שגם הגברים ילכו וגם הצון והבקר, סליחה, גם הנשים והטף, אבל את הצון והבקר הוא רוצה. ומשה אומר לו, לא רק שגם הצון והבקר ילכו, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, ועשינו להשם אלוהינו, וגם יקננו ילך עמנו, לא תישאר פרסה. במילים אחרות, ההתעקשות הוא פה, היא פה שלב אחרי שלב. לאורך כל המכות הללו, בעצם מי שמוכה הם בעצם המצרים. נכון שהאבן עזר סבור שאותן מכות שלא נאמר בפירוש לגביהן, שהיה הבדלה בין ישראל לבין המצרים, מה שנאמר בפירוש בכמה מכות, לדעת אבן עזרא, גם הישראלים הוכו בהם, גם הישראלים הוכו בהם, ובאיזשהו מקום אנחנו מוצאים מצב שבו אנחנו מוצאים מצב שהישראלים הוכו, ואילו המצרים ודאי הוכו. אבל זאת דעתו של אבן עזרא, רוב הפרשנים סבורים שהדברים לא נגעו לכולם, אלא אך ורק למצרים. בין כך ובין כך ברור, שהמצרים הוכו ולמדו על בשרם מי הוא השם, והאמירה מי השם אשר אשמע בקולו הפכה להיות חסרת ערך, ואילו החלק האחר הוא החלק הנוגע לקטע של כל מה שקשור לעם ישראל. עם ישראל שהיה 100 שנה בעבדות מצרים, גם הוא היה צריך ללמוד לימוד גדול מי הוא השם. להכיר את כוחו, להכיר את ייחודו, להכיר את עוצמתו, ואכן הוא למד על גבם של המצרים, בהתבוננות מן הצד, את גדולתו של השם. זה היה דו-שיח עקיף. אמרנו כבר קודם שלא היה דיבור ישיר בין משה ובין בני ישראל. היה דיבור עקיף. הדיבור העקיף הזה התרחש דרך המכות שהוכו המצרים. והישראלים העומדים מן הצד למדו בדרך זו להכיר את כל את יד השם, את יד השם המנהיגה את המציאות. עכשיו, ערב מכת בכורות, לאחר שהשיעור הזה נלמד, והכתוב מעיד, והאיש, גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בני עבדי פרו ובני העם. ונחלקו הפרשנים, מי הוא העם? האם הוא העם המצרי? האם העם הישראלי? האמת ששניהם, גם עם ישראל וגם המצרים, שניהם גם יחד למדו להכיר שהשם גדול ומשה שליחו, הוא גדול בעיני העם כולו. גם עם ישראל וגם המצרים. סדרת המכות המופלאות הללו לימדו את כולם על יד השם, וכולם ידעו כי השם נמצא בקרב הארץ. עכשיו נותר עוד רגע, נגע אחד שיבליט את הדברים, ופה עומדת להיות התרחשות רבתי שבעקבותיה ובסופה עם ישראל יגורש, והמצרים ירצו להיפטר מן הישראלים מהר ככל האפשר. הגיע הרגע הגדול שעם ישראל יצטרך לצאת. וכאן ערב מכת בכורות, הקדוש ברוך הוא משתף את עם ישראל בעשייה. הקשר בין משה לבני ישראל מתחדש, והציווי של הקדוש ברוך הוא לבני ישראל ביד משה, ויאמר השם אל משה ולאהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מתחילה ספירת זמן חדשה. עד עכשיו ספרנו לבריאת העולם. יש יום ראשון לבריאה, ויום שני לבריאה, ויום שלישי לבריאה. מרגע זה, מגאולת מצרים, תתחיל ספירת זמן חדשה. מהות חדשה. יש לנו חודש ראשון ליציאת מצרים, וחודש שני ליציאת מצרים, והשנה הראשונה ליציאת בני ישראל ממצרים, והשנה השנייה ליציאת בני ישראל ממצרים. יציאת מצרים מפותחת מעגל זמן חדש. וזאת בעצם המציאות שהולכת ומתחוללת כאן, הולכת ומתרחשת כאן. ולקראת המציאות החדשה הזו, יש צורך שגם העם יתחיל לעשות מעשים שיקשרו אותו לעבודת השם, שיקשרו אותו לייעוד שלשמו הם באו. הם מצטווים לעשות את קורבן פסח. לא בכדי דווקא לקחת צה את אלוהות מצרים ולהפגין בכך את היותם עצמאים. ההנחה היא שכשהתחילו המכות, המציאות של חיי המצרים השתבשה, וכבר במהלך המכות יש להניח שהעבודה השגרתית שהתנהלה במשך כמאה שנה פסקה. היא ודאי לא התנהלה במלואה. כשהמצרים היו תקועים במכת חושך, או כשחיפשו מים לשתות ביאור כשלא היה מים, או כשהם היו עסוקים לאסוף את מקניהם לקראת מכת הברד, או בכל המכות האחרות, אין ספק שחיי השגרה המצרים השתבשו, וודאי דעתם לא הייתה נוחה ולא הייתה פנויה כדי להעביד את הישראלים כבימים ימימה. ועל כן הישראלים חשו בשינוי הממשי, לא רק במסרים האלוקיים העולים מן המכות, אלא גם בהרפיה הממשית מהעבדות, כבר חודשים קודם לכן שכל תהליך המכות התרחש. אבל כאן הגיע הרגע הגדול שבו הם עומדים לצאת לחלוטין, וכאן גם הגיע הרגע שבו הם יצטרכו להיות שותפים בעשייה. והעשייה הזאת התייחסה להבאת קורבן, קורבן שיפגין את היותם עצמאים, שהם אינם יראים מן המצרים, שהם לוקחים את אלוהי המצרים וזובחים אותו קבל עם ועולם. ואכן במשך 4 ימים הם מחזיקים את השה ומתארגנים והם נערכים. הם גם צובו לשאול איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב. אלו הדברים שנאמרים לאברהם אבינו, גם את הגוי אשר יבוא דודן אנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. גם בסנה, כאשר הקדוש ברוך הוא נגלה למשה, לא כפי שהוא פרס לאברהם אבינו תוכנית ארוכת טווח של 400 שנה של גאולה, ובה הוא גם דואג להזכיר את העובדה שהם יקבלו פיצוי על הרכוש שהם הותירו במצרים, בתים, נחלות, במשך 200 שנה הם גרו שם. הם הותירים אחריהם הרבה רכוש. הם עבדו עבדות גדולה ולא קיבלו פיצוי על כך. ואכן כך נאמר גם למשה במעמד הסנה, ונתתי אתכן העם הזה בעיני מצרים, וכתלכון לא תלכו ריקם. ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה, כלי כסף וכלי זהב ושמלות, ושמתם על בניכם ועל בנותיכם, וניצלתם את מצרים. גם כאן ערב מכת בכורות, הכתוב מדגיש פה, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב, ויתן השם אתכן העם בעיני מצרים, ואז הם באמת לוקחים, וכך גם הביצוע שהכתוב מספר לנו שכך גם עשו, ובני ישראל עשו כדבר משה, וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות, והשם נתן אתכן העם בעיני מצרים, וישאלום וינצלו את מצרים. יש פה אמירה מאוד נוקבת שבאה לידי ביטוי בעוד הקשר, או בכמה הקשרים נוספים לקראת סופה של הפרשה. המהומה שתיווצר פה היא אדירה. אין ספק שהלילה של יציאת מצרים הייתה מציאות שיצרה מערבולת איתנים בהוויה המצרית, הן של המצרים עצמם עם מכת בכורות, שאין בית אשר נשמת והצעקה עולה מכל בית, ואין בעם ישראל שנערך לשיאה של העשייה וקורבן פסח והערכות ליציאה, הגיע הרגע גדול, התרגשות רבה אחזה בכל, אין ספק בכלל. ועם כל אלה, גם בתוך המאומה הרבתי הזו, הקדוש ברוך הוא דואג לא לקפח שכר כל בריאה ובריאה. בכל המאומה הרבתי הזו, יש צורך ויש חשיבות עליונה ללכת ולפצות את עם ישראל, ולדאוג גם לגמולו. והקדוש ברוך הוא, בניגוד להנהגה של בשר ודם, שכשיש התרחשות רבת משקל, קשה מאוד לדאוג לכל הנקודות הקטנות, לסגור הכל. טוב, את הדברים האלה נטפל בהם אחר כך, לכשירגעו הרוחות. לא כך אצל הקדוש ברוך הוא. הוא בעוצמתו וביכולתו האלוקית יכול לדאוג אחד, מצד אחד לתהליכים האדירים והנרגשים שמתרחשים אין אצל המצרים ואין אצל עם ישראל. ומידך גם בתוך המאומה הזאת לדאוג שכל פרט ופרט, שכל בריאה ובריאה תפוצה. ואין אדם שיצא חסר. והדברים נסגרים עד הפינה האחרונה, עד הנקודה הקטנה ביותר. זה ייחודה של הנהגה האלוקית. מכוח זה גם הציוויים שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה לצוות את בני ישראל. מצד אחד ציווי לעשות את קורבן פסח ולאכול אותו כאשר הם חגורים מקלכם בידכם, כאשר הם אוכלים אותו בחיפזון וכל ההיערכות הזאת. מצד שני הציווי הוא כבר בהמשך, לא רק על מה שיקרה באותו לילה, לכאורה היה די בכך, לשים דם בסף, לעשות את כל אותם פעולות נכבדות. אבל מצד שני, כבר הקדוש ברוך הוא מצווה, והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג להשם לדורותיכם, חוקת עולם תחוגו, 7 ימים מצות אוכלו. וזה יהיה מהיום הראשון עד יום השביעי, מתדבב עד כף א' בניסן. בפועל, החג הזה לא נחוג במצרים. במצרים הם חגרו רק את חג הפסח, את חג המצות. חג הפסח נמשך יום, חג המצות נמשך 7 ימים. את חג הפסח הם חגגו במצרים, את חג המצות הם לא חגגו במצרים. לא היה לאל ידם. ואכן, גם בהנחיות לבני ישראל קיים פיצול. קודם כל, משה שמצטווה לצוות את בני ישראל גם על חג הפסח וגם על חג המצות, מצווה ויקרא משה לכל זקני ישראל, ומצווה אותם לקיים את קורבן הפסח, ומנחה אותם בכל ענייני הפסח, אבל הוא איננו מצווה אותם בשלב הראשון על חג המצות. העם מקיים בליל השימורים את חג פסח, והוא מביא את הקורבן, ובלילה עם כל המהומה שנוצרת במצרים, הם יוצאים ומתרכזים, ובבוקר ולאורך כל היום הם מתגלגלים החוצה. רק לאחר מכן הכתוב מספר לנו שהוא מצווה אותם גם על הנושא של חג המצות. וחג המצות הוא לא יהיה כאן, הוא יתקיים בהמשך. והכתוב מספר, ויה כביעך השם אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והחיבי והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודשי שבעת ימים תאכל מצות, ויום השביעי חג להשם, מצות יחל את שבעת הימים, ולא יהיה לך חמץ, ולא יהיה לך שעור בכל גבוליך. והגעת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי מצרים. במילים אחרות, חג המצות נועד להתקיים בארץ, אבל חשוב לצוות עליהם את החג הזה כבר כאן, בעיצומה של העשייה. וכך גם מצווים על ויהיו לחלות על ידיך ולזיכרון בניך, ושלמדו אותנו חז"ל מצוות תפילין שמקפלת בתוכה את זיכרון יציאת מצרים בפרשיות הכתובות בתפילין של יד ובתפילין של ראש, ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה, ואחר כך בהמשך, ויקי הביאך השם אליות הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך, ועברת כל פטר רחם להשם, וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך זכרים להשם, וכל פטר חמור תבדה בשה. במילים אחרות, אנחנו מוצאים שכל הדברים הללו צוו בהם כאן, אבל הביצוע שלהם היה והיה כי הביאך. הנושא של קדושת בכור, הנושא של בכור אדם ובכור בהמה, פדיון פטר חמור, כל הדברים הללו שקשורים לזיכרון יציאת מצרים. כי הרי הקדוש ברוך הוא הרג כל בכור בארץ מצרים מבכור אדם ועד בכור בהמה, ואני זובח את כל אלה להשם כדי לשמש כאות וכדי להזכיר את זיכרון יציאת מצרים של העשייה הגדולה. הנה כי כן, ההדרכה האלוקית מצד אחד עסוקה בעכשיו, במציאות העכשווית עכשיו, בתוך המציאות העכשווית המיוחדת הזאת, אבל מצד שני אנחנו מוצאים שמעבר למציאות העכשווית הזאת יש ראייה למרחוק. עין אחד צופה למציאות העכשווית ועין אחרת צופה למרחוק, לעתיד הרחוק שאליו עם ישראל עתיד להגיע, לעתיד הרחוק שעם ישראל יצטרך לשאת איתו את לקחי האירועים הגדולים הללו לדורות. אבל הציווי בריאה אלוקית הוא כבר עכשיו. אכן עם ישראל לא קיים את חג הפסח לאורך 40 שנה, מלבד פסח ראשון שהתקיים, שהרי חלקם שהיו אנשים תמים נפש אדם קיימו פסח שני. שימו לב, הוא קיים פסח שני ויהיה פסח ראשון, לא חג מצות. והעיר על כך כבר אבן עזרא, שבחג המצות, בחג הפסח, קודם לא היה ממה לעשות מצות, כיוון שבמדבר היה מן, לא היה עבור הארץ, לא הייתה תבועה, כל אלה נשמרו לארץ. יותר מכך, אנחנו יודעים שבהמשך יש עניין של על מצות ומרורים יאכלו, זהו דין בקורבן הפסח. וכיוון שלא היה בידם כמח לעשות מצות, אז גם בהמשך, במשך 39 שנים נוספות, לא קיימו את קורבן פסח. וחג המצות וחג הפסח נחוג לראשונה עם כניסתם לארץ, לאחר ששבת המן, והם אוכלים מעבור הארץ כמתואר בספר יהושע בפרק ה'. ומעניין בהקשר הזה שהקדוש ברוך הוא באמת ציווה אותנו על דברים של בעיצומם של כל ההתרחשויות הסוערות, אבל הדברים השפיעו הלכה למעשה רק בבואם אל הארץ. ופה נקודה נוספת לחיבור המעניין. כאן הצטוו גם במצרים, וכל ערל לא יאכל בו. ואכן, אנחנו יודעים שכל עבד מקנת כסף, כסף ומלטה אותו, אז יאכל בו. כי אנחנו יודעים שערלים מנועים מלעשות קורבן פסח. הנה ברית מילה, הוא דבר שעניין שקשור להתחברות לעם ישראל. זה היה אות היכר שהצטווה בו אברהם אבינו, אות ברית בקשר להצטרפות לעם ישראל. זאת הייתה מצווה שכבר נהגה מימי אברהם אבינו. זאת הייתה מצווה שייחדה את עם ישראל, שהרי גם לשכמים שרצו לשאת את דינה, נאמר בפירוש שהתנאי שיוכלו לחבור אליהם לאחר שימולו, כי חרפה היא לנו. אכן זה הפך להיות סמל להצטרפות של כל יחיד ויחיד לעם ישראל. לכל ילד שנולד בישראל נימול, וזהו הברית, זוהי הברית שבה הוא מצטרף לעם ישראל. צרפו לכך לא רק את הברית הפרטית, אלא הברית הלאומית. יציאת מצרים זו לידת ישראל. עם ישראל נולד. כבר הזכרנו קודם את עניין של הזמן החדש, ספירת זמן חדשה. מתחילה מציאות חדשה, מתחילה מהות חדשה. והמהות החדשה הזאת שמתחילה כאן, היא מהות שבעצם הולכת ומלכה אותנו עד לארץ כנען. יציאת מצרים הייתה נעוצה הן בקורבן פסח והן בברית מילה. וגם הכניסה לארץ בספר יהושע הייתה נעוצה בברית מילה, שרי ישראל לא מלו במדבר במשך 40 שנה, כי זאת הייתה סכנה לילודים. כידוע, הילוד שנולד ונימול הוא בגדר סכנה, ואסור לטלטל אותו, והוא צריך, הוא חולה שיש בו סכנה. כיוון שעם ישראל במדבר היה תלוי בעלות העלות הענן, ולפי זה ידעו מתי הם נוסעים, ובעצם זה אמור היה להיות כל רגע, לכן לא נימולו, כי אפשר היה להכניס את הילד לספק סכנה. לכן הכתוב מעיד שכל הנולדים במדבר לא נימולו. ויהושע עושה ברית מילה המונית עם הכניסה לארץ. ברית המילה ההמונית הזאת קדמה לכך לכניסת ישראל לברית של קורבן פסח. ומיד הכניסה בארץ קיימו מילה ופסח, כפי שהיה ביציאת מצרים. החיבור הזה של יציאת מצרים עם הכניסה לארץ נעוץ באמת בשתי המצוות הללו, שתי מצוות עשה שיש עליהם קראת. גם הוא דבר לא שגרתי ולא קיים. הנה כי כן אנחנו מוצאים שהמצוות המיוחדות הללו, שיש בהם חומרה רבה של מי שאיננו מקיים אותם, שיש בהם קראת. לא בכדי יש קורבן, יש מועד בית לקורבן, בדרך כלל קורבן שעבר זמנו, בטל קורבנו. כאן יש לנו באמת משהו מיוחד. יש מועד בית לקורבן. זה בדבר שמייחד את קורבן הפסח בגלל ייחודו, ואכן טקס היציאה ממצרים והכניסה לארץ היה נעוץ בעובדה של מילה ופסח. ההצטרפות לעם ישראל, ההצטרפות הפרטית וההצטרפות הלאומית. אם נוסיף לכך עוד ממד, הרי נוכל לציין את העובדה שעם ישראל לקחו בעשור לחודש את הכבש הזה, עם כל המשמעות של שיתופם בגאולתם, בעשייתם. הם לא יהיו פסיביים מכאן והבא, הקשר עם משה ועם הקדוש ברוך הוא מתחדש, וכאן אנחנו בעצם בפתיח גדול של עשייה, של ממלכת כהנים וגוי קדוש, שיבואו לקיים. תעבדו את האלוהים על ההר הזה, אבל תביאמו ותתאמו בער נחלתך. הנה עם ישראל צועד לעבר ארץ הכנעני, החיטי והיבוסי, וכאן אנחנו יודעים שכבר הצטוו במצוות שבאות לשמר לדורות את כל אלה. בכניסה לארץ, ביוד בניסן, בעשור לחודש הראשון, חצו את הירדן. ממש במקביל לתאריך שבו הם לקחו לעצמם את קורבן פסח. והם ארבעה ימים לאחר מכן עושים את הפסח, ובתווך יש להם זמן לעשות מילה, יש להם זמן להערך לקורבן פסח. כפי שהיה ביציאת מצרים, כך עם הכניסה לארץ. יש פה איזה רצף אחד, נקודת חיבור אחד המחברת אותנו מיציאת מצרים ועד הכניסה לארץ. נקודה אחת שיוצרת את הזהות המיוחדת של עם ישראל, העם שנולד בתוך המציאות של מצרים. הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מקור הברזל, ממצרים, ויצאנו פתח הבית שבו היינו, והפתח הזה הוא הפתח של הלידה המחודשת. הפתח היה עם דם, כמו בלידה. יש פה לידה מחודשת, יש ספירת, יש יום הולדת, יש ספירת זמן חדשה. ואכן, מכאן והלאה, עם ישראל צועד לעבר ארצו. הוא צריך בדרך עוד ללמוד הרבה. הוא התחיל את תהליך הלמידה עם ההכנות לקורבן פסח, אבל מכאן והלאה הוא צריך עוד לעשות דרך ארוכה שתעשה בצעידתו במדבר, והוא יצטרך לרכוש לעצמו הרגלים של עם שצריך לפעול כממלכת כהנים וגוי קדוש. זהו יהודו, וזאת סיבת יציאתו. הסיסמה שליוותה את יציאת מצרים היא שלח את עמי ויעבדוני. לצורך עבודת השם, זאת הייתה הסיבה ליציאה, וזאת גם הייתה מטרתה. וכיוון שכך, הרי מכאן ולהבא, אחרי שהפרק של שלח את עמי הסתיים, אנחנו עכשיו מגיעים לחלק של ויעבדוני. ואכן, הלימוד הגדול של ויעבדוני הולך ומתרחש ביתר שאת בפרשות הבאות, בחלק השני של ספר שמות. ועל כך ידובר בעזרת השם בפרשיות הבאות.